מה שלמה, רק השלמות, כך נראה את זה בפעם קודמת. דבר ראשון שאלנו בפעם קודמת, מה זה מזכיר? מה המשמעות של המושג מזכיר? אז ראיתי שהרב מדן אומר שמזכיר פירושו שופט או משהו שקשור למשפט, באופן כללי, זיכרון זה קשור למשפט. כמו שאנחנו אומרים יום הזיכרון על ראש השנה, ובאמת למזכיר הזה קוראים יהושפט בן החילול. כן, אז ייתכן מאוד שהוא באמת היה אחראי על תחום המשפט או שופט או משהו כזה בממלכה. זה אחד. דבר, מה עוד ראינו? אז ראינו בפעם הקודמת, והיא לחם שלמה, בפרק ה', כמה הוא יום ביום אחד, זאת אומרת לא הוא, הסברנו שיש פה ממלכה שלמה, פעם ראשונה שיש לנו פה ממלכה עם כל המשתמע מזה, מערכת שלמה של שרים ושריסים וגביית מיסים וצבא קבע. גם לדוד היה צבא, אני מזכיר, הנושא הזה של צבא, לפני תקופת שופטים היה בכלל צבא. אין, יש הזרקה, שיטת הפזרה, שיטה ערבית עד היום, כן, תוקעים שריקות בכל הכפר וכולם מגיעים וכל אחד תופס את הקלשון ויורדים למטה, ועד היום עובד ככה, כן, היינו ערך בלמד ה', כן, אחד מזהה, כולם קובעים וזה. צבא קבע, מקים הראשון שמקים זה שאול, צבא קבע של 3,000 איש, צבא קבע קטן מאוד, זה אומר שאם יש צבא קטן, זה אומר שגם המערכת שמאחוריו היא מערכת קטנה. ודוד כבר מקים צבא קבע קטן עם צבא מילואים גדול, שמגיע כנראה, ככה משמע בדברי הימים, לא נעריך בזה עכשיו, משמע בדברי הימים של דוד יש צבא מילואים שהוא עובר אימונים, ונותן חודש בשנה או משהו כזה, יש בו מחלקות, ככה משמע קוראים למחלקות האלה. כן. לפי חודשים, מי שרוצה יראה בדברי הימים א', פרק כ"ז, אני אקרא בשורה אחת. ובני ישראל למספרם, ראשי אבות, שרי אלפים, מאות ושוטריהם, המשרתים את המלך, בכל דבר המחלקות הבא והיוצא, חודש בחודש, בכל חודשי השנה, המחלוקת האחת, 24 א'. כל מחלוקת, כל מחלקה, מה שנקרא היום, קוראים לזה עובדה, 24 אלף איש. על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון, ישבעה מזבדיאל. על מחלוקתו 24 אלף, מבני פרץ, הראש לכל שרי הצבאות לחודש הראשון. כלומר, יש לחודש הראשון 24 אלף, ואחר כך מונים שם רשימה שלמה, לחודש השני, לחודש השלישי, 24 אלף. בשנה, סך הכל, תעשו את הקישור, כמעט מגיע ל-300 אלף איש, שמתוכם 24 אלף כל חודש, עושה מילואים. כמובן, שאם יש מלחמה, אז אני מניח שמגייסים יותר, אבל חודש אתה מתאמן בשנה, זה לא רחוק אגב ממה שקורה היום. מכל הכל, גם מבחינת הסדר גודל וגם מבחינת כמות האימונים בשנה, פחות או יותר אותם דברים. אז זה דבר ראשון. שלמה הוא הראשון שמחזיק כבר צבא קבע הרבה יותר גדול, אין ספק, הוא מחזיק 40 אלף רובות, וכן, כל ה-12,000 פרשים, וקיצור, ויש פה המון, יש פה צבא גדול מאוד, צבא קבע ששלמה מחזיק, זה כבר דבר אחר לגמרי.
זה משהו לא מצליח את זה, כי
בכל
נראה שדוד
עבוד
צריך את הצבא הגדול,
ולא הוא לא בצבא
הגדול.
כן, זה מה שאמרתי, לא בתקופת המלחמות, בתקופת המלחמות מהסתם כולם יוצאים. למה קורה כשאין
מלחמה?
אז שלמה צריך את זה כדי להחזיק את מה שדוד כבש. כלומר, מה שראינו שהוא רודה בכל עבר הנהר. זה צריך נוכחות צבאית בכל עיר, בכל זה, זה כבר הופך לאימפריה, ואימפריה צריכה כמו, תחשוב על האימפריה הרומית, צריכה להחזיק לגיון בכל ארץ, שישמור על הסדר וכולי, כן, זה כבר לא, זה כבר מעבר לזה. כן, זה כבר דבר גדול. זה כבר לא מדינה קטנה, וממש לא מור, ממש אימפרטור לכל דבר. אז זה הערות לגבי פעם שעברה, וזה מה שראינו, שמאחזים גם את הצבא, הסעורים והתבן, הסוסים ולרחש וכו'. אז אני בפסוק ט', וכאן הגענו הפעם הקודמת, פרק ה', פסוק ט'. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. כן, הביטוי הזה כחול אשר על שפת הים, הוא ממילא מציב אותם מבין. הוא החזיר אותנו מקודם, שראינו שיהודה וישראל, בפסוק הפסוק האחרון של הפרק הקודם, יהודה וישראל רבים, כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים, אז כן, זה מן הסתם מחזיר אותנו לאותה נקודה. היכולת של שלמה לשלוט פנימית בתוך הארץ היא זאת שיש לו חוכמה לרוב, וזה כמובן מקשר אותנו למה שהיה מקודם, נושא המשפט של שלמה, כחול אשר על שפת הים. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. אז מי זה בני קדם? שזה היה רב מהם. באיזה הקשרים אנחנו פוגשים תמיד את בני קדם?
איפה שאברהם
היה גם? אברהם, רצינו שהוא משלח את בני הפילגשים.
גם יעקב הגיע.
בני קדם, נכון? וזה אתם מתכוונים. אנחנו פוגשים את בני קדם הרבה פעמים בספר שופטים. איפה אנחנו פוגשים את ספר שופטים? מדיין ועמלק ובני קדם, כן, היה שבט של נוודים. לא תמיד כמאפיין של חוכמה. אנחנו כן פוגשים אותם כחכמים, אולי, אולי, אני לא יודע אם זה בדיוק נקודת ההשוואה, אין, מישהו שהדעת מקרא מציע, הוא שולח אותנו לישעיהו, והוא אומר ככה, אך אבילים שרי צוען, וישעיהו יודת, אך אבילים שרי צוען, חכמי יועצי פרעו, עצה מבערה, איך תאמרו אל פרעו בין חכמים אני, בין מלכי קדם. כן, אז הנה אנחנו רואים עוד פעם את השילוב הזה של מלכי קדם, אולי כן איזשהו מלכים, אני לעניות דעתי, מה שזה בא להגיד, ההשוואה הזאת לבני קדם וחוכמת מצרים, זה בא להגיד מזרח ומערב. בני קדם, זה המזרח. חוכמת מצרים, זה המערב, ובעצם כשרוצים להגיד ששלמה היה חכם יותר מכל מה שיש בעולם, אז אומרים בני קדם שזה המזרח, חוכמת מצרים זה מערב, בעצם הוא החכם מכולם. הנה הביטוי, ויחקר מכל האדם. דיברנו על הביטוי הזה, כן, אמרנו שהוא דו משמעי. כאן ודאי שהגוונה שזה יותר מכל האדם, וחזל רמזו לזה שזה לא מספיק. שלא מספיק להיות חכם יותר מכולם, כך צריך גם ללמוד מכולם. מאיתן האזרחי, ואימן וחלקול ודרדה, בני מחול, וישמו בכל הגויים, בכל הגויים סביב. אז מי הם האנשים האלה? איזה שם אתם למדתם מדרשים, חז"ל ישר אומרים, איתן האזרחי, זה אברהם אבינו, מי זה העיר ממזרח צדק, אזרח, אזרחי, כן, זה המפשטות. האנשים האלה גם מוזכרים בתהילים, פחות שניים מהם, אנחנו מוזכרים אותם בתהילים, וגם שם חז"ל, אגב, מייחסים אותם לאברהם ולהימן, זה משה, לכל ביתי נאמן הוא, וחלקול זה יוסף, כן, חלקל, כל ארץ מצרים. ותהילים, אבל משמע שהם דווקא לבדים, בפשטות. פרק פ"ח בתהילים כתוב ככה, שיר מזמור לבני קורח, למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי. אז הימן האזרחי מאיפה הוא? לבני קורח. בפרק הבא, משכיל לאיתן האזרחי, תהילים פ"ט. יש פה רצף של מזמורים, של מעל 10 מזמורים, שהם לבני קורח. כולם, למנצח לבני קורח מזמור, לבני קורח מזמור שיר. כן, אז משמע שהם בני קורח, וככה גם משמע לפעמים בדברי הימים. יש מקומות בדברי הימים שמשמע שהם בני יהודה, נקרא לכם.
מי זה דרדה?
מי זה דרדה? זה לא, אני חושב, הוא לא היה תימני, אם זה מה שאתה מתכוון. אנחנו בדברי הימים, הם מוזכרים ארבעתם, הנה אני אקרא, הם מוזכרים ארבעתם כאן בפרק ב', דברי הימים א', פרק ב', ובני יהודה. בני פרץ, חצרון וחמול, בני זרח, זמרי ואיתן והימן וחלקול ודרה. לא דרדה, דרה. כולם חמישה. אז ארבעה מתוך החמישה, זה היה חמישה של הרביעה הזאת. איתן והימן וחלקול ודרה או דרדה. אותו אחד, דברים א', פרק ב'. ואז גם הובן אולי מה זה איתן האזרחי. למה אזרחי?
זרח.
בן של זרח, כן, הוא אזרחי, אזרחי. יכול להיות.
אבל למה כתוב
פה
בני מחול?
מה?
כתוב בפסוק בני מחול.
זהו, אז מה זה בני מחול? אז יש כאלה שרצו להגיד שזה קשור לחמול, שהוזכר בפסוק הקודם. יש כאלה שרצו להגיד שגם בני מחול, כלומר, הוא בני מחול. רש"י אומר שהם היו בני מחול, כלומר שהם היו שרים שירים. מלשון שיר ומחולות ודברים כאלה. כאן רש"י, בגלל הקושי הזה, הרי הרי אם הם בני זרח, אז הם כבר מתו. אז יכול להיות שהם היו מאוד ידועים בחוכמתם, שבתקופת שלמה אומרים, כן, אפילו מהחוכמים הקדומים שהיו בתקופת יהודה, כן, הנכדים הקדומים של יהודה, אפילו מהם, שהם אולי אפילו אבות אבותיו של שלמה, אפילו מהם הוא היה יותר חכם, יכול להיות.
מצאנו מישהו שהיה מחולתי, לא?
שהוא היה?
מחולתי.
לא, זה ממחולה. זה ממחולה, כן. מחולתי זה אומר שכמה מגיבורי דוד היו מחולתיים, זה ממחולה.
אפשר להגיד שם
אותם? יכול להיות, בפשוט בני מחול, אז יש כאלה שאומרים שמחול הייתה אימא שלהם. כלומר, האבא היה זרח, מחול זו האימא. המפרשים פה באמת מציעים פה הרבה אפשרויות, פחות קריטי אצלנו, מה שחשוב הוא שהביאו דוגמאות כלל עולמיות, בני קדם וחוכמת מצרים, באמת מצרים, אנחנו יודעים, כל החרטומים וזה, ודוגמאות ספציפיות, איתן, אימן, חלקול ודרדה, כנראה אנשים מאוד ידועים, וישמו בכל הגויים סביב. אז עד עכשיו ראינו את חוכמת שלמה בשני עניינים. אחד זה במשפט, במשפט שלמה, והדבר השני שאנחנו רואים אותו, שהוא מתפרסם בכל העולם. וידבר 3,000 משל, ואיש עירו 5,000. טוב, משל זה לא כמו שאנחנו רגילים להגיד, כן, סיפר סיפורים על שואלים וכדומה. משל זה כמו ספר משלי. מה זה ספר משלי? פתגמים. משל, פתגם, חוכמה. כן, פתגמי חוכמה, לתמצת בקצרה, במשפט חד, את הכל, כן, אז זה משל. ויש שירו 5,000, כן, שירו זה, כמו שאתם אומרים, שיר השירים אולי. אנחנו יודעים אגב שבכל התנ"ך, הגמרא כבר אומרת, אין את הכמות הזאת. יש כאלה שאומרים ש3,000 משל, כלומר, זה, בתוך המשלים שלו שאנחנו מכירים, יש 3,000 משל, לפעמים יש כמה מובנים לכל פסוק וכן הלאה.
איפה אנחנו מוצאים שירים שלו?
שירו שירים, שירו משל. כן, אבל זה לא 5,000, זה לא הכל הגיע אליי. וידבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון ועד האזור אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. מה אומר הפסוק הזה? כן, אז זה גם אני למדתי את הסיפור הזה בגן. זה ודאי, ודאי שזה לא הפשט של הסיפור, בסדר? זה הדרשה, זו הדרשה של חז"ל, שהוא ידע שיחת דקלים, כמו שאומרים הרבה נכנס זכאי, כן, שלא הניח שיחת דקלים, וידע לדבר עם הרוחות, וידע לדבר עם הזה, זה ודאי, כן, סיפור עם הדבורה, כן.
אפשר להבין שהוא דיבר משלם בשירים, עד העצים.
נכון, אז אחד הפשעתים האפשריים, שהוא דיבר, ככה אומרים פה המפרשים, שהוא דיבר, המשלים היו על עצים, על ארז, אז בזה הוא המשיל, כן.
מה זה
כזאת
שמספר לנו על מה היו המשלים? על עצים ועל הר, כאילו, אני יכול לספר לך הרבה משלים על עצים כאן.
נכון, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא ש...
מהחילוש.
ש? חוכמה, נכון.
כן, אתה יודע, שתגש לך יותר.
זהו, זה נראה לי. אני הייתי הולך בכיוון הזה. אני הייתי הולך בכיוון הזה, שבהידבר על העצים והחוכמה, שהוא היה מומחה כל כך גדול, גם זה המפרשים מביאים פה, כן? היה מומחה גדול לדעת מה כל אחד, איזה עץ, מתאים לאיזה דבר, איפה הוא גדל, מה עושים ממנו. וזו חוכמה מאוד חשובה, כי בסוף היא גם משתלמת, כן? אז הוא מהארז עד האזור ידע מה לעשות, כן? זה שני קצוות, הארז זה העץ הכי גדול וחזק, והאזור אשר בקיר, כן? זה לא האזור.
אז מה הפירוש של וידבר?
מה שאנחנו קוראים זרטר, כן?
מה זה הפירוש של וידבר על?
אז וידבר על, שאיך לדבר עליהם. כן? כמו שהוא אמר משלים, הוא גם הוציא חוכמה כזאת, כן? אין חוכמה כזאת, כמו שהוא אמר משלים, אמר שירים, וחוכמת הטבע, ידע מדעי הטבע. ביולוגיה, בוטניקה, דברים כאלה.
הרב כל פעם אומרים שעל זה כמו אל.
אז יכול להיות גם, יש כאלה שמציעים פה, שידבר על זה שהוא מלשון לשלוט. או ידבר עמים תחתנו ולאומים, הוא שלט את זה. בתחום שליטתו היו מארזי הלבנון, הכל, הוא שלט על כל הדברים, גם את ההצעה הזו. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו, טוב, זה דו משמעי, אבל זה פחות איפה משהו קריטי. כן, האם כולם באו לשמוע את חוכמת שלמה אצלו, או שכולם באו לשמוע את חוכמת שלמה, איפה? כל אחד בדיוק אצל המלך שלו, ששמע. כן, יש פה מפרשים לכאן ולכאן, אבל זה באמת לא קריטי. עד כאן, אם כן, זה ששלמה הוא נודע בשערים, כן, וכולי, בכל העולם כולו וחוכמתו. אז כתוב ככה, וישלח הירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח, כן, אז הוא שולח לו שליחים, לא כתוב מה הם אומרים, רק כנראה איזה קבלת פנים.
זה משהו שהיה קודם?
לא כתוב שזה היה קודם, השמיעה הייתה קודם, עכשיו הוא שולח, אחרי שהמלאכה מתבססת. מתי זה בדיוק היה? אין פה ודאי סדר כרונולוגי, כי למשל הניצבים של שלמה, חלק מהם ניסו לבנות של שלמה. אם שלמה עלה לשלוט בגיל 12, כמו שאומרים בעל סדר עולם, 16, כמו שאומרים רלב"ד, ועוד מעט, זה לא משנה. עד שיהיו לו בנות, בגיל שאפשר להשיא אותם, זה לפחות, כן, עוד איזה 16-17 שנה. כן, זה כבר לא על התחלת הממלכה. כן, אז מדובר פה כבר...
מה כתוב אביהו?
אביהו, כן, ולא אביו? לא יודע. זה מצוי, יש דברים כאלה בתנ"ך, מצאנו את זה כאלה. כי אותו שלחו, משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים, זה אנחנו יודעים, כבר מכירים, ראינו את זה בשמואל ב', וישלח שלמה לחירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו מפני המלחמה אשר סבבו עד תת אדוני אותם תחת כפות רגליי. רגליי קרי, רגליו או רגלו כתיב, זה הבדל עצום כמובן. עוד מעט נחזור לזה, ואתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה, והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי, לאמור בנך אשר אתן תחתיך על כיסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. ואתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. טוב, אתם מומחים גדולים לכריתת עצים, בואו נעשה עסקה. כן, תכרתו לי ארזים, ואני אשלח גם את השכר הפועלים, ואשלח את העבדים שלי שיעבדו עם העבדים שלך. עסקה טובה, על פניו. והיא כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד. ואומר, ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. איפה פה החוכמה?
לעסקים.
חוכמה עסקית, כן, אפילו שאנחנו לא מבינים מה בדיוק הייתה החוכמה.
שמוע הקשרים.
מה?
זה שהוא מזכיר להיות, שהוא לא... מוכח את כל הקשרים
שעולה. שהוא שומר על הקשרים, כן, זה גאונות בפני עצמה, אתה אומר. טוב, עוד מעט נחזור על זה, וישלח חירם אל שלמה לאמור. שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ראשים. מקבל או לא מקבל את העסקה?
לא מקבל.
לא מקבל.
הוא מוסיף ראשים.
אז הוא מקבל.
הוא ראשים שלו
יעשה. הוא מגדיל אותם.
לא יודע,
על בנם, זה לא הברושים שאנחנו מגיעים, זה ברושים מן הלבנון, זה דומה ממשפחת הארזים. בסדר? אבל
הוא אומר, אני אעשה,
הוא
לא משתף את
העבדים
של שלמה,
הוא אומר, שרק מייסים. או, סיון, לא לגמרי מקבל. עבדה יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימים דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצתים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויחירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי וראשים, כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור, חיתים מקולת לביתו, ו-20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם, שנה ושנה, ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית שניהם. החוכמה היא קשורה, היא קשורה לעסקה פה, איכשהו זה קשור. גם התנ"ך מעיד על זה כמו שקראנו עכשיו, השם נתן לי חוכמה לשלמה, ויכרתו ברית שניהם, וגם חירם בעצמו קשר את החוכמה לעסקה. מה החוכמה העצומה שמתגלת פה בעסקה?
אני רוצה שהעבדים שלו
מצוין, יפה מאוד. אז כמה, בוא נראה מה העסקה, מה באמת, מה עומד פה מול מה. אתם יודעים מה עוד לפני כן. עוד לפני כן אתם נכנסים לעסקה. הדבר הראשון, אנחנו רואים שחוכמת שלמה הייתה קשורה למשפט, הייתה קשורה לכבוד בעולם כולו, והדבר הבא שהיא קשורה אליו זה הצד הכלכלי, העסקי. בסדר? למה זה חשוב? כי מה הבטיח השם לשלמה כשהוא ביקש חוכמה? עושר וכבוד. איך השם נותן לו את העושר ואת הכבוד? על ידי החוכמה, כלומר, אני נותן לך חוכמה, ודרך החוכמה נותן לו גם את העושר וגם את הכבוד, נכון מאוד, הכבוד בכל העולם ואת העושר, דרך החוכמה, זה אחד. עכשיו בוא נראה את העסקה, אז באמת מה הולך פה? מה שלמה מציע? שלמה מציע, אני שולח את העבדים שלי, הם עובדים עם העבדים שלך, ואני משלם לך גם את שכר הפועלים. מה ההיגיון? אז אמרו פה, היגיון אחד, ידע.
החומר גלם זה
אצלו. אין תשלום על החומר גלם. כן, הוא מקבל את החומר גלם בחינם. זה ודאי שזו עסקה משתלמת לכל... מי לא רוצה להסכים לעסקה כזאת. כן, מה עוד? למה עוד העסקה הזאת היא טובה לשלמה ולא טובה לחירם?
חירם? להיות מרגל.
אז זה אמרנו, ידע. אתה שולח את העבדים שלך, אתה מרוויח כבר את הידע המקצועי, נכון?
גם סתם בשביל שלמה.
ש?
גם בשביל שלום, שלא יהיה
תוך מלחמה. אוקיי, יש פה עוד דבר אחד. זה שאני שולח את העבדים שלי, השלום הזה, שלום הזה, למה זה יעשה שלום?
אז
אם עשה
מתן, אז
אם אין
לזה גם מלחמה, אז יכולים לתת לך קרוב מלחמה.
זה לא קשור לטיב העסקה, זה באופן כללי עצם העסקה. אם שלמה שולח את העבדים שלו, זה עולה לו כסף? הרי הוא לא משלם להם. זה אנשים שלו, שהוא לא משלם להם. כלומר, זה חוסך המון כסף. אם אני רוצה לשלם, אם אני צריך לשלם את שכר עבדיך, כן, זה תשלום אדיר. אם אני שולח אנשים שלי שעשו את העבודה, שלושה רווחים צדדיים, יש עוד רווח אחד שנראה בהמשך.
אבל הוא לא לוקח כמה שאתה רוצה, נכון?
מה?
שלמה
הוא
לא לוקח כמה שאתה
רוצה, לא מפריע לי את השם. לא, מה הוא אומר לו? הוא אומר, עבדה יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך ייתן לך ככל אשר תאמר. אתה תקבע את השכר של העבדים.
שלך.
שלך, אבל מי יעשה? אני שולח כמה, אתה יודע כמה הוא שלח? 150 אלף איש. בין 150 ל-180 אלף איש שיעבדו. כמה עבדים של חירם עבדו אז? כמה נשאר? כמה צריך? כאלה שיראו עליהם איך לנסר, איזה יצא להוריד.
זה לא היה
10,000,
30,000
בשעות. אז לכן אמרתי, בין 150 ל-180. בסדר, עוד מעט נגיע לכמויות. בסדר, בין 150 ל-180 אלף איש. אז כמה עבדים של חירם? אז הוא הגיד שכר גדול. כמה יכולים? כמה אפשר להגיד? עדיין, אז הרווח הוא עצים, יש עוד רווח אחד ששלמה מרוויח פה, אבל מהצד. מה אומר חירם על העסקה? מה? וישמח מאוד, ויאמר איזה יופי, יש לו בן חכם. למה בן חכם? יודע לעשות מסע ומתן טוב. מה מציע חירם מצידו?
שהוא
יעבד יחרד. א', אני אעשה. אני, כן, עד שירות עד בית הלקוח, נכון? אני מוריד, אני קורד, אני שולח את זה אליך. אז תגיד לי איפה אתה רוצה את זה, ושם אני אוריד לך את זה, כן? זה מה שהוא אומר. וניפצתים שם. מה זה וניפצתים? פרוק שם את הסחורה, כן, אני, מה הסחורה? כי הסחורה זה עצם הדוברות, לוקחים את הגזעים, עושים להם רפסודות, הרפסודות האלה שולחים לאורך החוף כנראה, ואז כל פעם אפשר לפרוק במקום אחר אולי, או משהו כזה, איפה שנוח, באותו יום, מסמנים מהחוף, כן, ואתה תיסע, כן, אתה משם אתה תרים את זה לירושלים. אבל אני אביא לך את זה עד נקודת החוף, בחוף אגב בדרך כלל שלטו הפניקים, אז בכלל זה מסתדר טוב, כן, אז זה הצעה אחת. הם היו ספנים טובים, נכון?
חירם כאילו היה...
כן, כן, באופן כך. אז זה אחד. זה מה שהוא מציע. שתיים, מה הוא מציע? מה השכר?
לחם.
לחם. לרחש אתה משלם רק את השכר העבודה, מה פתאום? אתה משלם גם על החומרים. והחומרים, כמו שתראו בהמשך, זה לא זול. 20,000 קור חיטה, מקולת לביתו, מקולת ביתו. מלשון, מה זה מקולת? לאכול. מאכולת, כן? משהו אוכל. מכולת לביתו ב-20 קור שמן קטית. כן, הביטוי קור פה הוא קצת מוזר, כמו שאנחנו נקור מידה של יבש, לא משנה כרגע. קור ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. כל שנה של עבודה, שיש את העבודה, זה מה ששלמה משלם. זה מה שהוא רוצה. אז עכשיו אנחנו יכולים עוד יותר להבין למה שלמה מציע שהעבדים שלו יעשו את העבודה. למה?
זה
יותר. כן, אם זה יהיה יותר מהר, פחות. שלמה לפי זמן, נכון? זה מה שהוא אומר, כן, שלם לפי שנים. אז עוד יותר כדאי לי שאני אשלח את העבדים שלי. בסדר? זה העסקה. זה ההצעה של חירם. בואו נראה מה קורה בסוף. ואדוני נתן חוכמה לשלמה, כאשר נקרא לו, ויהי שלום בן חירם ובן שלמה ויחלטו ברית שניהם, ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש, וישלחם לבנונה. תכף עוד מעט ניכנס, בהמשך, ויהי שלמה, 70,000 נושא סבל, חוצב בהר, סך הכל, סך הכל יש עשרות אלפי אנשים ששלמה שולח לשם. שולח לשם, חלק לשם, חלק מן הסתם חצבו אבנים באזור ירושלים אולי. סך הכל עשרות אלפים. מי ניצח אז בסופו של דבר?
שלמה.
לא לגמרי. שלמה ניצח במה?
שלח אנשים.
הוא שולח את האנשים שלו. וזה בעצם מאפשר לצמצם את התשלום. אבל התשלום הוא מה? הוא כמו שחירם רצה. אני רואה את זה להמשך. התשלום הוא כנראה כמו שחירם ביקש. כלומר, מקולת, ולא זה, וארץ ישראל הייתה מאוד ידועה, אנחנו נראה את זה, מה נראה, עוד רגע נראה את זה, שארץ בחיטים, כן, החיטים והשמן זה ארץ ישראל. מה היו בכל העולם מייצאים מארץ ישראל? הקלעות, חיטה ושמן. זה כמו במה שכתוב בתורה, שמן ושמן, זה ממש, זה בדיוק מה שהיו מייצאים מזה, וזה מה שהוא מבקש. למה הוא צריך את זה? כי העיר צור, איפה, מה היכולות הכלכליות שלה?
ים.
אי. זה לא בתקופה, היום זה לא אי. מי שמכיר, מי שפעם ראה, מי יצא כבר כמה פעמירות, זה יושב היום על מין חצי אי כזה. אבל בתקופת התנ״ך, זה, העיר צור ישבה על אי, רחוק, בערך 700-800 מטר מהחוף, עד ש... אקסנדר מוקדון, נכון, אקסנדר מוקדון, חיבר אותה ליבשה, היה במצור, 8 חודשים של מצור, שהוא עשה ממש לפני שהוא הגיע לפה דרך אגב, וכבש, שהוא כבש את צור, ופשוט בנה סוללה, פשוט בנה סוללה, עם חיילים שלו, עד שהוא הגיע לעיר וכבש אותה. אז בתקופת האי, בתקופה האי מדובר על אי, שאין לו עורף כלכלי, ולכן, כן, נכון שיש צידונים, עם שלם של פניקים שהם יודעים לכרות בהר, וזה מה שהם, מזה מכינים אוניות, מזה הם יכולים לייצא, אבל אין, זה לא ארץ חקלאית, מהבחינה הזאת לבנון היא מאוד מאוד דומה לגליל העליון, אם תהיו פעם, יצא לכם בעזרת השם, ייפתח כבר ואי אפשר ללכת לארץ, תראו שזה כמו הגליל העליון, אגב אפשר לראות בתקציב, לא לעלות לראות מהר אדיר ומקומות כאלה, אבל זה ממש כמו הגליל העליון, מקום מאוד מבוטר, אין שם, זה לא שדות ענקיים כמו שיש אצלנו באזור הער שלנו, בשביל לדבר על המשמעות של השפלה והנגב, זה אזור ממש דומה לגליל העליון, שמן עוד איכשהו, אבל חיטה וזה הרבה הרבה פחות, ברור שהם צריכים את זה, וזה מה שהם יוצאים, היא הסוחרת הכלל עולמית, צור היא הסוחרת הכלל עולמית, מי שמעריך בזה מאוד 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 זה יחזקאל, אנחנו לא נעריך בזה, רק נביא כמה פסוקים בודדים, יחזקאל במסע צור, נדבר על זה יחזקאל יש לו מסעות על כל העמים, אז הוא אומר ככה בפרק כ"ז, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואתה בן אדם סע על צור קינה, כן, כשאתה מאחר שמנבאים על ירושלים, כן, זה נביא, מנבא על צור. זה באמצע הנבואות על צור, הוא כבר לפני כן מנבא שנבוכדנצר יחריב אותה וכו'. יען אמרה צור על ירושלים, האח נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי, היא מלאה החרבה. מה זה היא מלאה החרבה? כן, צור שמחה בחורבנה של ירושלים, כי עכשיו מה יקרה? אני ארוויח כל המסחר שהיה עבר דרך ירושלים, עכשיו יעבור דרכי. ירושלים כידוע יושבת על צומת מרכזי בין מצרים לאשור, כן, על זה, אומר צור, היא מלאה החרבה, אני זה, אומר השם, כן, גם את צה צור קינה ויום הפלטף וכולי, אני לא אעריך בזה.
הרב צור חלק מארץ ישראל,
במובטחת? בארץ המובטחת בגדול, כנראה שכן. הצידונים הם מבני קנה, בסדר? צידון הוא הבכור של קנה, אז אם אנחנו לא נלדת קנה, ניתכן מאוד שזה נכנס פנימה. כן, אשר, על אשר כתוב וירקתו על צידון. לא יודע אם צידון העיר או צידון המדינה, לא משנה כרגע. בכל אופן, הוא מתאר פה שלם את כל, בצורה שלמה, את כל ברושים מסניר בנו לך את כל לוחותיים, ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עלייך. הוא מתאר איך בונים את ה... זה, אוכל את העמים אל איים רבים, יען אמרת, אני כלילת יופי וכו', ואז הוא אומר למשל, מכל ארץ מים סוחרים, ארם סוחרתך מרוב מעשייך בנופך ארגמן ורקמה ובוץ ורמות וקדקוד. כלומר, מארם הם מביאים אבנים יקרות. יהודה וארץ ישראל הם הרוכליים בחיטי מינית ופנג ודבש ושמן וצורי. נתנו מערבך. מה היא סוחרת עם ארץ ישראל? ייצור חקלאי, חיטי מינית, זה חיטים טובות כנראה, גדולות, דבש, שמן, דברים כאלה. יוון תובל במשך הם הרוכלייך בנפש אדם וכלי נחושת, כלומר עבדים ונחושת, כל אחד, יש פה רשימה של עשרות מדינות מה הם היו סוחרים והם היו פשוט מרכז הסחר העולמי, מביאים מזה, מעבירים לזה, דינר צורי גם אצל חז"ל, זה הכסף עובר לסוחר, עובר לסוחר שכתוב אצל אברהם אומרים חז"ל, כסף צורי, צורי זה כמו להגיד דולר, ודולרים אפשר לשלם בכל מקום אותו דבר, כסף הצורי, אפשר שם בכל מקום, כי זה היה עובר לסוחר. מצוין. אז זה ההסכם בין שלמה לחירם. חירם, מעצמה כלכלית וקנה מידה עולמית, שלמה עושה מולו את העסקה, כן? מול ה, בעצם השכן מצפון, וזה עובד נהדר, אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נראה שזה לא היה כל כך פשוט. חירם בעצמו מעיד פה על החוכמה של שלמה, וכשנדבר על מלכת שבא, אז נוסיף פה עוד הערה אחת על הקשר בין שלמה לחירם וביחס למה שקוראים מלכת שבא. יש פה יש פה הרבה הרבה מעבר למה שרואים, זה יש גם דברים שכאילו לכאורה מתחת לפני השטח שצריך לשים לב אליהם. נדבר על זה כשנגיע לשם. מה פתאום שלמה עכשיו מתעורר לבניית בית המקדש? מה יש לשלמה שלא היה לדוד?
מה? שכחה,
כסף, כסף היה גם לדוד, שלמה כבר מכין את הכל, העיקר שיש לו, אין לו, בוא נגיד ככה, אין לו מלחמות, אין לו אויבים. יש לו שקט, נתן הנביא כבר אמר את זה, נכון? שזה מה שצריך, בנך, שמה שהתנאי לבניין בית המקדש הוא שקט, כך אמר נתן לדוד, וכך כתוב בתורה, והיה והניח השם לך מכל אויביך מסביב, נכון? תחיית עמלק, ואחר כך במקום אשר יבחר השם, נתן אומר ככה. ושמתי מקום לעמי ישראל, לישראל ומתעתי, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, וכו'. ואז, כן, מכינות את ממלכתו, הוא יבנה לי בית. זה נתן הנביא אומר בחזון נתן, אמר לדוד, ולכן עכשיו, כן, הוא מתעורר. יפה, אז זה בעצם מה שמעורר את שלמה, בעצם לכרות את הברית הזאת עם חירם.
עדיין ראינו שדוד, שהוא רוצה לבנות, הוא פנה לנביא או משהו, שהיה איזשהו שליחים או משהו בין הקדוש ברוך הוא לדוד. כאן אין כאן שום, כאילו, שלמה מחליט לבנות, בונה, אין כאן התייעצות עם דוד.
אין ספק, אין ספק, בואו, הבטיחו לו, הוא קיבל את דוד. הוא קיבל את זה מדוד, בהמשך מוזכר, בהמשך מוזכר, משפט, משפט אחד כתוב, כן, נראה בהמשך. הכל מיד השם, אני אסכים, נראה את זה בהמשך, שהוא לא עושה לבד.
ולא ראינו שדוד כבר הכין הכל?
נכון, זו שאלה מאוד טובה. שאלה מאוד טובה, דוד מכין הכל ואף על פי כן שלמה מגדיר, מוסיף. או שהוא מגדיר, ייתכן מאוד ששלמה מתכנן לבנות פה יותר ממה שדוד תכנן. דוד תכנן בית ושלמה בונה קומפלקס. נראה בהמשך. שלמה בונה קומפלקס מלכותי, שכולל חוץ מבית המקדש, חוץ מבית המקדש, עוד לפחות שניים או שלושה מבני ענק. לא יותר קטנים מבית המקדש. לא יותר קטנים. תכף נראה את זה להמשך. אז כן, התוכניות של שלמה הרבה יותר גרנדיוזיות. רק אני חוזר לפסוקים שראינו. אתה ידעת לדוד דוד, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוקיו מפני המלחמה, הנה מה שאמרנו, אשר סבבו, עד תת אדוני אותם תחת כפות. רגליי, או רגלו, כן? הכתיבו רגלו, כן? אבל למה תחת כפות רגליו? מי הכניע אותם?
דוד.
דוד, אבל אני זה ש... כן, הם תחת כפות רגליי. מכירים את המחקרים של אדם זרטל על הביטוי הזה? כן?
כן.
חמי הרגל?
לא.
מאוד מאוד כדאי להכיר. התפרסם גם לאחרונה, היה במקור ראשון נראה לי, כתבה בסוכות, באחד המוספים. תחפש, חפשו בגוגל, אפשר למצוא את זה. אדם זרטל, ארכיאולוג, חוקרת אזור מנשה והבקעה כבר 30 שנה בערך. עושה שם סקר מאוד מאוד מקיף, יותר מ-30 שנה, מעל 30 שנה או 40 שנה. עושה שם סקר מאוד מאוד מקיף, מצא שם דברים מאוד מאוד יפים, כל תקופת ההתנחלות, פשוט לא ידעו, מצא מאות אתרי התנחלות מתקופת... הברזיל, כמו עם ישראל נכנס לארץ, ממש דברים מדהימים. הדבר הכי מדהים שהוא מצא, אני יודע אותי, כן? זה מתחמי הרגל. הוא מצא בינתיים ארבעה מתחמים בצורת כף רגל, אחד ליד יריחו, שניים בעצם, כן? באזור הבקעה, אחד בוואדי תרצה, אחד ליד שכם. עכשיו הוא מצא עוד אחד בבנימין, ליד הכניסה לרימונים. ממש ליד הכביש, כדאי, אפשר ללכת, לרדת מהאוטו, ללכת לראות. קל ופשוט לראות את זה. והמתחם גדול בצורת כף רגל, עם דרך מסביבו, עם אזור ישיבה לציבור, הוא טוען שזה היה מתחם, בלשון הארכיאולוג, מתחם פולחני. הוא טוען שזה היה מה שנקרא גילגל, שמקיפים אותו. לכן, לדעתו, זה מקור הביטוי לעלות לרגל, רגל, צורה של רגל, עולים לרגל, ועם ישראל בנה מתחמים כאלה, עד שהוא בנה כמובן את שילו, את זה, בתקופת ההתנחלות, כשהוא הגיע לארץ, זה היה גילגל, עם ישראל בונה את זה, כן? וזה מסמל את כפות רגליו של הקדוש ברוך הוא על הארץ, כן? זה... הקדוש ברוך הוא במקום כסאי, במקום כפות רגליים, אבל זה מסמן. בקיצור, המתחמים הם בוודאי קיימים, הם קיימים רק במקומות שהוא הזכר בתנ״ך שהיה גילגל, אחד על שכם, אחד שניים בבקעה, אחד שם ליד בנימין, רק במקומות האלה שבהם הוא אגב, למשל את זה בבנימין, הוא קודם חיפש אותו בפסוקים, לפי הפסוקים הוא הלך לחפש אותו איפה שהוא חשב שהוא אמור להיות. זה, כלומר, זה לא רע ההצלחות שלו, אפשר לחלוק עליו בפרטים, אבל דברים מאוד מאוד יפים, כדאי לקרוא את הכתבות. וגם כדאי ללכת פעם אחת לראות, זה קל מאוד להגיע אליהם, כאן נמצא ליד ארגמן.
איזה גודל זה?
איזה גודל זה? זה גודל של 100 מטר כאילו. לא, עם שרידים של מזבחות. אפילו המזבח בהר עיבל נמצא בתוך מתחם כזה. בתוך מתחם כזה. מזבח בהר עיבל זה הדבר אולי הכי טוב, הכי גדול שהוא מצא, וזה הדבר השני. יש לו מציאות באמת יפות. יש לו עוד כל מיני הצעות דברים אחרים, אבל זה ממש ממש שווה לראות. אז זה, כן, תחת, אל תת השם אותם תחת כפות רגליו, או רגליו, רגליו של הקדוש ברוך הוא, כן, גם יכול להיות. יפה. ואתה הניח השם אלוקיי וכולי, ואיני אומר לבנות בית לשם השם אלוקיי, כן, מסביר לו למה הוא צריך את כל הדברים, ואתה צולב ויחרטו לי הרזה. מצוין. אז זה אמרנו, ואת העסקה כבר הבנו, 20 אלף קור חיטית מכולת לביתו, אני רואה איך שלמה מקיים את זה, אני רוצה להציע שהוא קיים את זה בדרך מאוד מסוימת, נראה את זה בהמשך. בסדר, קורטים את הברית, אני בפסוק כ"ו. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו את שניהם. כאן החוכמה היא חוכמה כלכלית של משא ומתן, וגם מאחורי הביטויים היפים האלה של חירם, ברוך השם אשר, היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה, מסתתר משא ומתן קשוח כנראה על התנאים. בסופו של דבר, כן, הדברים האלה הם כנראה כן הוסכמו ביניהם באיזושהי צורה.
אני רוצה לספר שפתאום היה שלום ויחרטו
בין שניהם,
זה לא...
ש?
פתאום
יש
שכורתים ברית
ביניהם
ויש שלום,
זה
לא דבר ש...
כן, צריך לחדש. לא, אחרי שדוד מת, צריך לחדש את השלום. כן, אגב, אז שלמה נמצא בשלום עם שתי ממלכות, שזה הממלכה הפניקית והממלכה המצרית, אלה שתי הממלכות הגדולות כרגע באזור, כן? וכל שאר העמים הוא רודה בה, כן? הוא רודה בכל עבר הנהר. זה שני המלכות הגדול. ואדוני נתן חוכמה לשלמה, אמרנו, והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, והיא המס 30,000 איש, הנה מה שדיברנו, מס זה לא כסף, מס זה אנשים. איפה ראינו את זה כבר? וישימו עליו שרי מיסים, כן? ולא הכוונה שהם לקחו מעם ישראל כסף, אלא העבידו אותם, כן? והיא המס 30,000 איש, וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, ואדונירם על המס. אדונירם הוא היה הממונה הראשי על המס, כנראה שהיו עוד מתחתיו, בהמשך משמע שהיו עוד גם מתחתיו, כל מיני אחד לכל שבט לפחות או משהו כזה. כמה זמן הם, איך זה נשמע לכם? איך מבחינת מס, איך זה נשמע? חודש בעבודה, חודשיים בבית, זה סביר?
לא.
אבל זה לא מה שזה נראה, זה לא 8-16. בדיוק. זה לא 8-16, הם עושים 8-8. כי ללכת לנסוע עד ללבנון, זה שבועיים נסיעה, בסדר? זה לא כמו היום, אתה לוקח אוטו בתוך שיש יומיים עד השעה, בסדר? זה שבוע, שבועיים נסיעה לפחות, יותר משבוע, 10 ימים נסיעה, במקרה הטוב. אז הם בבית הם חודש, וחודש הם הוא בעבודה, וזה, תחשבו, אני זוכר שבעזה מוציאים אותך לחופשה של יומיים, אתה גר בגולן, אתה לא נוסע הביתה, כן? אין מה לנסוע הביתה, זה 6 שעות לכל כיוון במקרה הטוב, אז אין מה לעשות. חושב שאבא שלי מספר כשהם היו בסיני, לצאת הביתה זה יום, לחזור זה עוד יום. פחות משבוע אין מה לצאת. אם אין לך חופש השבוע אין מה לצאת. אז כן, 3 חודשים, מתוכם חודש אתה עובד, חודש אתה בנסיעות, חודש אתה נח. לבד, כן, אז זה, ואדונירם על המס, ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל ו-80,000 חוצב בהר. מאיפה האנשים האלה? מאיפה אלה מגיעים?
הם גם בצורמס, לא?
מהמים?
אבל כתוב, לפני שניה הוא אמר שהמס מכל ישראל היה 30,000 איש. אז מאיפה האנשים האלה מגיעים? אז אנחנו יודעים מאיפה הם מגיעים, זה כתוב בדברי הימים. וזה כתוב, כן.
הנושא סבל וחוצב בהר זה גם בצור או שהם חצבו בארץ?
זהו, אז כנראה גם את האבנים ודאי לא הביאו מצור, כן? זה, אנחנו יודעים שהביאו אותם מאזור ירושלים, מצאו לפחות 2 מערות חציבה מתקופת בית ראשון. אחת נמצאת, אתם יודעים, איפה שהמנהרה מתחת להר הצופים, מכירים? אז כשנוסעים במנהרה, כשמגיעים מכיוון הבקעה ונכנסים למנהרה, ממש 100 מטר לפני הכניסה למנהרה בצד שמאל, יש את הפתח של המערה. הוא קצת מוסתר, אבל אפשר לראות אותו. עדיין פתוח. בסדר? יש שם בצד אחד מנהרה כזאת. גם מערת צדקיהו המפורסמת היא גם, כן, חשודה. כן, כי אחת כזאת עוד מתקופת הבית הראשון, למרות שגם בתקופת הבית השני חצבו שם, אבל כנראה התחיל... לא. זה גם לא חזקיהו שם. ארמון הנציב זה מנהרה של הובלת מים מתקופת בית שני. זה מתקופה חשמונאית. אני מדבר על מערת צדקיהו שנמצאת ליד שער שכם. בין שער שכם לשער הפרחים, שמכיר? כן, שער פתוח, אפשר להיכנס תמיד. בסדר? אז בדברי הימים כתוב לנו על ה-150,000 איש האלה, בתחילת דברי הימים בעת הפרק המקביל אלינו. כן, אני מחפש, כן, הנה, בפסוק תצזן. לפני כן, מי שרוצה מובא סיכום בין שלמה לחירה, ופה רואים שההסכם היה יותר גדול מאשר רק עצים, היו גם חרשי נחושת וכולי, ובסוף, והנה לחוטבים לחורתי העצים נתתי חיטים, הכל לעבד מינית כנראה, צריך להיות, לעבדיך קורים 20,000 ושעורים קורים 20,000 ויין בתים 20,000 ושמן בתים 20,000 בת, בת זה מידה שלך. כן, זה פירוט יותר גדול של מה שכתוב אצלנו. כן, זה ההסכם הסופי כנראה ביניהם. בכל אופן, בסופו של דבר, ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון ככל צורכיך, כן, ונביאם לך רפסודות על ים יפו, ואתה תעלה אותם ירושלים. ויספור שלמה, פסוק ט"ז, ויספור שלמה, כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 ו-3,600. מי זה?
גרים.
מה זה גרים?
גר תושב.
כן, גר תושב, כלומר, כנענים, חיתים, אירוסים, כל מי שנשאר פה משנים קודמות, ויעש מהם, הוא לוקח את כולם, 70,000 סבל, ו-80,000 חוצב בהר, ו-3,600 מנצחים להעביד את העם. כלומר, כל ה-150,000 האלה שהוא מוצא, 153,600 שהוא מוצא, הוא מעביד את כולם, הוא הופך אותם לסבלים, וחוצבים, הכשרה מקצועית, וכולם עובדים. ביחס, תחשבו, מכל עם ישראל, 30,000, כל הגרים כולם, 153,000, כולם מגויסים לעבודות כפייה. מוכר לנו?
גרים תושב.
מה?
הגבעונים.
מצרים.
אבל
הגבעונים. הגבעונים היו חוטבי עצים שהרבה מהם מרצונם. פה יש גיוס בכפייה של גרים שנמצאים באיזה, ומאוד מאוד, אם תוסיפו לזה, אני אקריא לכם איך זה נשמע. והיה למלך מס מכל ישראל, והיה המס 30,000, ואדונירה אמר למס, והיה לשלמה 70,000 נושאי סבל, 3,300 הרודים בעם. אז יש רודים, יש סבל, ויש מס.
רודים באיזה עם?
יצור, זה פשוט אבל מצרים. שרים ניסים למען הנוטו, בסבלותם, נכון? ועוד תוסיפו את הרודים, את הנוגסים, ממש.
הרב לא גדול, דבר עם 3,600.
נכון, פה 3,300. מי שמתעסק בסתירות כאלה, הרבה פעמים זה הרד"ק והמלבי"ם. בסדר? יש יכול, זה פשוט הבדלי גרסאות בין הרבה מאוד הבדלי גרסאות. מספר הרובות, מספר הסוסים, הרבה הבדלי גרסאות. יש כאלה שניסו לעשות, להסביר, לא, פה התכוונו רק ל-3,300 האלה, ופה 300 אחרים. אני לא נכנס לזה, כן, יכול להיות שהיו מבדלי גרסאות כאלה ואחרים, זה פחות קריטי, זה לא משנה כרגע את המשמעות של הדברים העיקריים. אם זה הבדל חוץ מהמספר, אז אנחנו באמת אומרים דורשני. בסדר? אבל יש פה, אם כן, איזשהו חזרה למצרים, שיעבוד, כן, יש פה שיעבוד, אמנם שיעבוד של הגרים, אבל גם אצל עם ישראל הוא לא פוסח על עם ישראל, כן, 30,000.
אפשר אולי להגיד שזה גם היה חלק מהחוכמה שלו, לקחת צורות עבודה ממקומות שונים.
ש?
לקחת צורות עבודה ממקומות שונים.
כן, אבל... כן, תראה, דבר ראשון, במי שבגרים זה פגע לגמרי, אבל גם בעם ישראל זה כבר לא... אני בטוח, זה לא היה בכיף. אנחנו נראה את זה עוד מעט, מה זה עוד מעט? נראה כשנגיע לרחבעם, את הסיפור, נכון? רוגמים שם את אדון הירם. אדון הירם הוא הסמל. האמת היא שהוא רק היה אחרי הלמ"ס, כן? זה כמו לשר, את המנכ"ל משרד האוצר, כן. הוא לא השם. יש מישהו שמעליו, את המלך, אף אחד לא ירגום. כל עוד זה תחת הכתר של שלמה, שטוב לכולם ויש כסף לכולם, אז יש יבוד, לא לכולם, לא זה, אבל כולם שותקים. וברגע שכולם ישכחו את דוד כבר, וכבר יהיה הנכד, הדברים כבר יצוצו החוצה. בייחוד שהוא, כן, שהוא לא...
אז אותם 30,000 כל הזמן?
בפשטות כן, 30,000 איש. מה זה מס? מס זה אומר שהבן אדם הזה הוא מס. הוא לא ספור בבית.
זה לא כאילו השבט או האזור צריך להביא מספר אנשים?
יכול להיות, אבל מי יודע. יכול להיות. ובפשטות, יש אדון הירם על המס, תחשוב מה זה, הוא מארגן מערכת שלמה שאוספת 10,000 איש כל חודש, משנעת אותם ללבנון, מחזירה אותם אחרי חודש, לוקחת 10,000 אחרים. זו מערכת שלמה שהיא פרוסה בכל הארץ. זה לא משהו קטן. לארגן את זה היום זה לא פשוט. בטח שאם אנשים לא כל כך מתלהבים לעשות את זה. ויצב המלך וישים אבנים גדולות, אבנים יקרות לייסד הבית, אבני גזית. מה זה אבנים גדולות, אבנים יקרות? מה זה יקרות? חבר'ה, כמו בארמית. יקרות? כבדות. אבנים גדולות וכבדות. כן, יכול להיות גם אבנים יקרות, כן, שנדירות, אבל יותר סביר פה, כמו שהמפרשים אומרים, כבדות. לייסד הבית, כן, כדי לעשות מסד. מה זה לייסד הבית? יסודות. יסודות. כמו שאנחנו רואים היום את מה שעשה הורדוס, שהוא רק, אנחנו רואים את הכותל, זה רק היסודות, נכון? הכותל זה היסודות של בית, של הר הבית. ואתם, מי שנכנס למתחת הכותל רואה אבנים של 150 טון. כל דבר, כן, גם
רואה. אבל אמרנו שדוד יסודות.
מה? שהוא בנה את היסודות. זה מה שלמה, אני חושב שדוד, שלמה הוא הגדיל את הכל, או... אבני גזית, מה זה גזית? סוטטות. גזוזות. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום, והגבלים, גבלים זה כנראה אנשים שהם מוכשרים. לדבר הזה, יש כאלה שואלים שזה אנשים שבאים מגבל, גם יכול להיות, או שהם יודעים לגבר, כן, יכול להיות, גם כן. ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית, כן, אז הם מפסלים את כל הדברים האלה, וזה, אז יש לנו כבר ממלכה אדירה שמשנעת אנשים, כן, תחשבו, סין, בונים את האולימפיאדה, מזיזים, כפרים שלמים, בונים וכולי, אותו דבר, יש פה ממלכה ענקית, 10,000 איש לשם, 150,000, כן, כל הבנים, רק אימפריה, כן, איך אומרת הגמרא בבבא בתרא, אלמלא מלכותא, לא מתבנה, כן, אין, לבנות בית בסדר גודל של בית המקדש, צריך מלכות, אין, זה לא דבר שיכול לעשות איזה מלך זוטר, צריך אימפריה, מלך שקופה, שמכין, נגיד הורדוס בתקופתו הכשיר, כדי לשפץ את בית המקדש, לקח עשרות אלפי כהנים, והכשיר אותם בתור בלעים, כן? כדי לעמוד בכל התנאים ההלכתיים. אותו דבר, שלמה לוקח 150,000 איש, הופך אותם לסבלים, הופך אותם לחוצבים, הכשרה הזה, רק בצורה הזאת אפשר לבנות את הבית, ממלכה אדירה, עם קשרי מסחר. שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל, אני מתאר את זה בכוונה בצורה כזאת, שאני אמין שמדובר פה על אימפריה. אנחנו נראה, אחד הדברים שבולטים באימפריה של שלמה, שהרבה דברים בה לקוחים מאימפריות אחרות. הרמיזות שיש פה בתנ"ך שמשוות את שלמה למה שקורה במצרים, הן לא רמיזות חיוביות לדעתי. כן? האיסור לקחת סוסים ממצרים, מה הבעיה בו? פן ישיב את העם מצרים, כן? יש, שלמה יש 40,000 סוסים. ישיב את העם מצרימה, לעניות דעתי, לא הכוונה שהעם יחזור למצרים, ודאי שזה גם, זה גם נכון. אבל זה הכוונה בזה שמה? שיהיה לך תלות במצרים, נכון? אז אתה תהפך לתלוי ב... למה את סוסיהם תעקר, כמו שעשה יהושע ודוד? למה הם מעקרים את הסוסים? לא להיות תלוי במעצמה זרה. אם אתה, יש לך, תסתכל את ארצות הברית איתנו, אנחנו מקבלים סיוע של ארצות הברית ב-3 מיליארד דולר כל שנה. זה טוב או לא טוב? מצוין, מה 3 מיליארד דולר נותנים לך לא תיקח? בטח שתיקח. למה זה לא טוב?
הם דורשים.
מה הם דורשים?
הכל.
הם דורשים ש3 מיליארד דולר האלה, איפה אתה תקנה?
בערבים.
רק שם. אתה יכול, רק שם אתה קונה. אז זה מכריח אותך לקנות איזה נשק? אמריקאי. אז אתה תלוי, עכשיו מה יקרה, אם כן יהיה חסר איזה משהו, צריך חלפים, איפה תקנה? אמריקה, ואם אתה צריך תחמושת, גם באמריקה. הם לא טיפשים, אמריקה, הם לא נותנים בחינם. זה 3 מיליארד דולר שבהם מחר בבוקר יגידו לנו מה לעשות. הם לא רוצים, לא רוצים מלחמה באיראן, אז לא נספק לכם את הפצצות. נכון? זה מה שקורה עכשיו. הנה, אז בגין עמד על הרגליים האחוריות פעם אחת ואמר, אנחנו לא מדינה וסאדית, אבל אנחנו כן. אם אנחנו מקבלים, אנחנו צריכים לשמוע עליהם. זה לא, איסור לקחת סוסים שראינו אותו ששלמה לוקח. או כל מיני דברים אחרים ששלמה עושה כאימפריה, כמו אימפריה ממש, כמו אימפריה, זה דבר, התורה לא התלהבה מהם, מכל מיני סיבות.
אם אנחנו מציגים את כל התאריך הזה כדבר רע, איך אפשר ללמוד מזה בית להשם? אתה מציג את כל התאריך?
אני מציג שבאמת יש פה מורכבות. יש פה בהחלט מורכבות. כששלמה המלך יוצר, כשהוא שולט בכל, רובדה בכל עדר הנהר, עבר הנהר, אחר כך אנחנו נגלה שיש לו 1,000 נשים. מה, הוא סתם מתלהב ולקח 1,000 נשים? זה קשרי חיתון. קשרי חיתון הרבה פעמים, כל מיני אימפריות, זרות וכו' וכו', שזה היה דרך אז, כן? זה שגרירות, כאילו. ככה היו פותחים שגרירות, שולח את הבת שלו. הסוג של פתיחת שגרירות שם. צריך להבין שכאילו, הדרך פעולה ששלמה עושה, בונה אימפריה, זה כמו שהיה מקובל לבנות אימפריות באותה תקופה. ואם זה לקח הרבה דברים, סוסים וכו', והתורה באמת, מצד אחד אנחנו שואפים לבנות את בית המקדש, מצד שני, הדרך היא מאוד מאוד לא פשוטה. וייתכן מאוד שאולי דוד לא כיוון לחלק מהדברים ששלמה כן כיוון אליהם, ולכן הוא כן הכין מראש את הדברים וכו', לא יודע. כן? שלמה מנסה, ודאי יש לעשות פה קפיצת מדרגה. שלמה עושה קפיצת מדרגה. הוא הופך אותנו מממלכה לאימפריה. כן? לתקופה קצרה, לתקופה של 40 שנה. היה פה בדיוק וקום בין אימפריות, המצרים והחיטים שירדו. לתקופה קצרה קמה פה אימפריה תחת שליטתו של שלמה. אני אתן לך דוגמה. כל הנבואות של ישעיהו ומיכה על העתיד לבוא, ביטויים כמו ונהרו אליו כל הגויים, נכון יהיה הר בית השם, כל הביטויים האלה שמופיעים בישעיה פרק ב' ומיכה פרק ד' על העתיד לבוא, זה ציטוטים ממה שקורה כאן, ממלכות שלמה, כן? שלמה כבר ניסה לעשות את זה אז. אז מה, איך זה, אז מה אמור להיות? לא יודע, הכיוון שאני ארצה אולי להגיד אותו, שהייתי חושב להגיד אותו, זה ששלמה רץ מהר מדי. כלומר שזה נכון שיש שאיפה כזאת. אבל השאלה היא אם לא כדאי להגיע לזה. לאט לאט, כן, יש כזה השלכות הלכתיות, יש כזה השלכות, כל מיני השלכות, כיבושייתי, כל מיני דברים, אז אל אומרים אותם. כלומר שהיה צריך לעשות את זה, אבל לא להתחיל מזה. ושלמה ניסה כבר להיות שם, כבר להגיע לשם, ואולי זה טוב, אולי, מה זה טוב? אולי זה טוב בהיבט ההיסטורי, בדיעבד, שאנחנו מסתכלים על זה עכשיו, זה הביא אותנו לאיזה שיא, רגיל, כן.
אבל
בקשר להגיעו
של
אנשים
במשפט המלך
מזהירים על
כבר, כי זה
דרך
כמו שאמרו לי
כבר. נכון, נכון. מותר לו לחלוטין. על משפט המלך של שמואל, יש מחלוקת האם הוא אומר את מה שיקרה, או את מה שמותר. כלומר, אם זה אמת או לא. זה מחלוקת שם בראשונים. האם מה שכתוב שם זה דין, או שזה לא דין. או שזה מה שעלול להיות אם יהיה מלך שהוא לא מסך. זה אחד. בסדר? או השני, זה שזה התמותיכם, זה נכון, אתה צודק, שאלה אם זה אידיאלי.
אם לא היה הרבה
אנשים. כן, באמת שאלה טובה. מה?
אם לא היה הרבה אנשים.
כן, הוא דיבר על שמואל. כתוב לא היה הרבה אנשים. מה זה לא היה הרבה אנשים? זה בדיוק המשמעות. מה זה סתם, מלך סתם הרבה אנשים? כשכתוב על מלך לא היה הרבה אנשים, המשמעות של זה שהדרך להגיע לאימפריה ששולטת על כל העמים, היא לא בדרך הזאת של קשרי חיתון. זה לא הדרך. זה בעצם מה שהתורה. נכון? מה זה לא הרבה לא סוסים? אז הדרך להגיע לאימפריה היא לא בכוח צבאי של כוחי ועוצם ידי. נכון? זה החשש הגדול. לא סתם התורה אומרת, כתוב לא הרבה לא סוסים, זה בא להגביע את זה. זה משמעות. התורה רוצה שתהיה מצד אחד, אבל אומרת... נכון? יש תורה חושב, אם הבריתות שלך, אם העמים אחרים יהיו בצורת שגרירות, אז יש מעבר, אז יש מעבר תרבותי. השלב הבא שיש מעבר תרבותי זה גם עבודה זרה. זה מה שאומרת התורה. זה לא הדרך לשלום עולמי. כן, זה מה שהתורה אומרת. זה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, נראה את נשותיו של שלמה, נראה את מה ששלמה עשה, ואז נגיד, באמת, ננסה לתפוס את התמונה הכוללת. מצד אחד, הגעה לשיא, מצד שני, האם זה היה טוב, האם זה היה מהיר מדי, האם היה צריך לעשות את זה בדרך אחרת, אז זה המחשבות שאנחנו נלווה אותן עד שנגמור את סיפור השלמה. חלק הראשון של ספר מלאכים. נעצור כאן.
Hey, hey, hey.